הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים, היום נעסוק בנושא הרפיה מכעסים. בהרבה מאוד מקרים, כאשר האדם חווה כעס, זה בגלל שהוא מעצים בעיה. הוא הורגל להגזים בחשיבותם של מקרים שליליים. משך ועוצמת התגובה הרגשית של האדם עשויה להתנפח מעבר לכל פרופורציה. האדם רואה שהוא מאחר את האוטובוס, כבר עוברות לו מחשבות, אני לא מאמין, איך פספסתי, מה יהיה, אני לא אסתדר, אני אאחר למה שאני צריך להגיע, בטח לאחר מכן יהיו השלכות חמורות כל כך, גרורות כל כך. וכך האדם רק מעצים יותר ויותר את אי הנוחות של האיחור שלו לתחנה. נכון, ישנה בעיה, נכון הוא מאחר, אבל זה הזמן לחשוב על פתרונות, להתעסק לא רק בבעיה, אלא גם בפתרון, מה אפשר לעשות? כשאדם בשגרת החיים שלו מצפה מעצמו או מאחרים ליותר מדי שלימות, הוא מאמלל את עצמו. לא לגמרי תייחסו אליו כמו שהוא רוצה, הוא כועס. נורמלי שהוא מרגיש אכזבה, אי נעימות, אולי קצת אי נוחות, גם תסכול, אבל כעס? למה כל כך הרבה כעס? מכיוון שאדם יותר מדי מקבע לעצמו בראש שלו איך החיים אמורים להתנהל בדיוק, באם והיה וישנה איזושהי טעות שלו או של הזולת כלפיו, זו בעיניים שלו תקלה שמבטאת חוסר צדק משווע שפוגע בו. אני הרי כל כך נותן וכל כך לא מקבל. אז אם אתה מרגיש שאתה כל כך נותן ולא מקבל, אולי תפסיק לתת כל כך הרבה. כי אם אתה נותן ולאחר מכן סובר רטינה, אתה לא נותן. אתה מכין את הפצצה המתקתקת הרגשית בתוך הלב, שיום אחד עלולה לפגוע במישהו, אולי בקרובים לך ביותר. והם לא יודעים ממה שקורה שם בתוך הלב שלך, כי אתה יודע מה קורה שם. אף אחד לא יודע מה קורה שם. רק רב אריה לוין יכול להגיד, הרגל של אשתי כואבת לשנינו. אבל לצפות שהאדם ירגיש כאב, תסכול ואכזבה ואחר ירגיש אותו, זה יותר מתאים לסיפורי צדיקים שכדאי ונהדר לשאוף לשם, אבל לדעת שגם אם ראשו בשמיים, בינתיים אנחנו עדיין בשלב של הסולם מוצב ארצה, בדרגות היותר פשוטות של החיים, ואם והיה ואדם מרגיש כאב, תסכול, הוא משקיע והוא לא מקבל, שידבר, שיגיע לתיאום ציפיות, שיאמר מה הוא רוצה לתת, מה הוא רוצה לקבל, ותהיה הבנה ברורה בין שני הצדדים. אבל אם האדם מגיע לכעס, הוא צריך להחליט שמגיע לו בדיוק מה שהוא רוצה, איך שהוא רוצה, כי כך צריך להיות, כי כך הוא רוצה. ואם הוא לא מקבל את זה, זה חוסר צדק משווע שפוגע בו. הוא עוד אומר אמירות בסגנון של, טעות כזו לא אמורה לקרות, אין סלחנות. ובכך יוצר האדם לעצמו זווית ראייה של תחושת תסכול מיותרת. אמנם נכון, לא נעים איך שהתייחסו אליו, טעות מצערת, חבל שלא בדיוק נתנו לו מה שהוא רצה, איך שהוא רצה, למרות שהוא נותן כל כך הרבה. אבל צריך לדעת מדי פעם להיות סלחני, להמשיך בשגרת החיים, וגם אם והיה והאדם לא מצליח לפעול כך כאשר הוא כועס, לפחות אחרי שהוא כועס, כשהוא רגוע, אז שידע לומר לעצמו אמירה בסגנון של, נכון, אתמול כעסתי, לפני שעה כעסתי או לפני שבוע כעסתי, אבל כעת אני יודע מהו הלך החשיבה הנכון, מהי מערכת ההתנהלות הבריאה. זה כעת נהיר בעיניי, ברור לי איך אני כן אמור להגיב, ויותר מכך, איך אני אמור לחשוב. נכון, זה לא נעים, אבל זה לא אומר שאנשים עושים בכוונה לפגוע בי. זה לא אומר שהם מחפשים להתנקם. זה לא אומר שהם בכוונה מנצלים אותי. זה כן אומר שהם לא תמיד זוכרים מה שביקשנו, שהחיים לא תמיד מתנהלים כמו שרצינו, ונכון שלפעמים יש ללמוד ולשים לב, אולי גם אני תרמתי לכך שלא קיבלתי מה שרציתי, איך אני יכול לקחת אחריות על כך ולהיות עירני לתרומה שלי, למה אני לא מקבל מה שאני רוצה? זוהי אחריות. אומר הגאון רב חיים שמואלביץ, מידת האחריות היא סמל למידת הגדלות של האדם. ככל שאדם הוא גדול יותר, הוא אחראי יותר. מה האחריות שלי בכך שלא קיבלתי מה שרציתי? חשבון נפש ואז להמשיך בשגרת החיים. אבל אם והיה ואדם מתעקש לדרוש שלמות מעצמו או מאחרים, הוא בכך הופך את עצמו לאומלה לחסר אונים. אם לאדם יש מערכת חשיבה של אם אז, אם אני אקבל מה שאני ארצה אז אני שמח. אם אנשים יצייתו, יקשיבו לדרישות שלי, אז אני אהיה מאושר. אם והיה ואנשים יפרגנו לי, אז אני אהיה איתם בקשר. אם והיה ואנשים יחייכו אליי כמו שאני מחייך אליהם, אז אני יודע שזה אדם אמין. אם האדם נעול בתוך אותם קודים, ועוד הוא מאמין להם, ועוד יותר, הוא מפתח לכל קוד איזושהי אידיאולוגיה. אם אני אדם חייכן ומחייכים אליי, כנראה שמי שעומד מולי הוא אדם חכם, פיקח, מבין. הוא אדם חייכן, הוא אדם נחמד, אפשר לסמוך עליו, הוא אדם חברותי. וכך האדם ממציא כל מיני פרשנויות לתגובה שהוא מצפה לקבל. ועל בסיס התגובה שהוא מקבל מהזולת, הוא קובע. האם האדם הזה ראוי לקשר? לא ראוי לקשר. ראוי לנזיפה? ראוי שיחס עליו או לא ראוי שיחס עליו? ובכך האדם הוא הפוך מגמישות, אלא הוא נוקשה. עודף נוקשות. אנשים שנוטים לחוס בקלות זה סוג אנשים שיכולים בקלות לבטא את הרצונות שלהם במילים מאוד מוסריות. לדוגמה, אם אני נחמד למישהו, הוא צריך להעריך את זה ולהיות נחמד כלפיי גם כן. עצם זה שהאדם אומר משפט כזה ולא מבין כמה המשפט הזה הוא שטחי וכמה המשפט הזה הוא מסוכן. האדם הזה עתיד לסבול מהרבה מאוד כעסים. מה זאת אומרת? אם אני נחמד למישהו, הוא צריך להעריך את זה. אבל בעצם מה יש כאן באמירה הזאת? אם אני נחמד למישהו, הוא צריך להעריך את זה כמו שאני רוצה שיעריך. הרי מי אמר לך שהוא לא מעריך? אולי הוא כן מעריך. אבל בעיניים שלך, מה זה נקרא מעריך? אתה אומר משפט מופשט, משפט ארטילאי. הוא צריך להעריך את זה. כעת נשאל אותך, איך בא לידי ביטוי הערכה למה שאמרת? אתה עונה, אם הוא הסתכל עליי, הוא הקשיב, שאל שאלות, וכל מיני אמירות אלה ואחרות. זה נקרא בעיניים שלך הקשבה שמבטאת הערכה. אולי אצלו הקשבה שמבטאת הערכה היא בצורה אחרת. אולי אצלו הוא לא בהכרח מעריך בעזרת זה שהוא מקשיב. אולי הוא מעריך אותך בעצם זה שהוא מדבר איתך, הוא נוכח איתך. הוא יתגמל אותך בהזדמנות אחרת. בוא נשאל אותו מה הקודים שלו, מה הדרך שלו לבטא הערכה. כשאדם אומר, אם אני נחמד למישהו, צריך להעריך את זה, הוא לא מבין כמה עקום המשפט הזה. הרי המשפט הזה אומר, אם אני נחמד למישהו, הוא צריך להעריך את זה, כפי שאני מבין איך מעריכים. כפי שאני מבין איך צריך לבטא הערכה. אם הוא לא מבטא הערכה כמו שאני רוצה, סימן שהוא לא בסדר. ובכך האדם בטוח שיש לו סיבה אמיתית לכעוס, הוא מרגיש צדיק, צודק, מוסרי, ושנעשה לו עוול. מהי הדרך הנכונה? הדרך הנכונה תהיה נחמד למישהו. אם אתה מרגיש שהוא לא מספיק מעריך את זה, אם אתה מרגיש שאתה מצפה ליותר, תדבר, תאמר, אני משקיע, אני נותן. איך אתה רואה את הדברים? הייתי מצפה ממך, תדרוש. אבל אל תדרוש בצורה אגרסיבית. אני רוצה עכשיו בתמורה למה שהבאתי, תיתן לי דברים אחרים. זו לא הדרך, זה לא הכיוון. אלא תאמר, בגדול, הייתי מצפה אם אפשר לקבל א', ב', ג', עזרה, יחס, תמיכה. אם הוא ייתן, מצוין. אם הוא לא ייתן, אז ניסית להשקיע באדם הזה בחברות. חשבת שאם תהיה נחמד, הוא יתגמל אותך כמו שרצית, אז הוא לא תגמל כמו שרצית. אולי אתה לא כל כך מעניין? אולי הוא פשוט לא רוצה להיות חבר שלך? אולי הוא רוצה להיות חבר שלך, אבל לא כמו שאתה רואה את החברות ביניכם? אולי הוא רואה את החברות ביניכם ברמה נעימה פחות? מה שאתה נחמד איתו, זה לא הופך אותו להיות מחויב להיות נחמד כלפיך. אמנם נכון שבדרך כלל ישנה מערכת של כמאי הפנים לפנים כן לב האדם לאדם, אבל זה לא מוכרח שתמיד זה יהיה, אלא זוהי מערכת אנושית, הגיונית, טבעית, שכדאי להשקיע בה. אבל זו לא ההבטחה, שהרי מי יכול לשלוט על בחירתו של הזולת? אם אני אוהב את הזולת, הוא חייב לאהוב אותי? האם אני יכול להגביל את הבחירה של מישהו אחר? האם אני יכול לקבוע לאדם האחר אם לאהוב אותי בגלל שאני אוהב אותו? ודאי שלא. אין אפשרות, אלא הכוונה היא שכמי הפנים לפנים כנב האדם לאדם באופן כללי. האדם מפרגן לזולת, נעים לזולת, אוהב את הזולת, הוא מגדיל את הסבירות שהוא יזכה לרגשות דומים. אבל זה רק מגדיל את הסבירות, זה לא מבטיח. אין דרך להשתלט על הרגשות של הזולת ולקבוע לו מה תהיה הבחירה שלו. כי אם לא, לא תהיה לו בחירה, והרי חייבת להיות לו בחירה. לכל אדם ישנה בחירה. אם כן, אם אני נחמד למישהו, הוא צריך להעריך את זה, זה משפט שיוביל להרבה מאוד כעסים. זה משפט שיוביל להרבה מאוד תסכולים. לאנשים יש בחירה, ומותר להם להרגיש אחרת ממך. אם זה לא מתאים לך, תבחר אנשים אחרים. העולם מלא באנשים, מלא באפשרויות. אם והיה ותתעקש, אתה חייב להיות נחמד אליי, כי אני נחמד אליך, ההתעקשות הזאת היא לא תגדיל את מידת הנעימות והנחמדות שלו כלפיך. אדרבה, אולי את מידת התינה, העוינות. הרי ככל שתנסה לכפות את הדרישות שלך באמצעות תביעה כעסנית, תלך ותפחת המוכנות והנכונות של האחר להקשיב לך. אדרבה, אם והיה ואדם בעזרת הנחמדות שלו מנסה להשתלט על האדם האחר, הוא יבריח את האדם האחר. האדם פעם אחר פעם הוא נחמד, והוא נחמד, והוא מצפה שמתי הוא יהיה מתוגמל בחזרה. ואז הוא גם אומר, אני כל כך נחמד, כל כך טוב, אז למה אני לא מקבל בחזרה? אם אתה לא מקבל בחזרה, אז כנראה שבעיניים שלו אתה פשוט לא ראוי לקבל בחזרה. אבל אתה נחמד אליו, אבל הוא לא רוצה בהכרח קשר איתך כל כך כמו שנראה לך שאתה ראוי לקשר. וזה בסדר גמור, אין לך מה לקחת את זה אישית, תיקח את זה עניינית. מותר לו לאהוב אנשים אחרים. מותר לו לכבד אנשים אחרים. מותר לו להעריץ אנשים אחרים. גם לך מותר להחליף אנשים ולמצוא את המתאים לך בכל שלב ובכל תחנה בחיים. מסע החיים הוא ארוך וישנן תחנות רבות, ומי שיתאים אתמול לא בהכרח יתאים מחר. וזה בסדר גמור להחליף חברויות, קשרים, התנהלויות, עסקים, עבודה, קהילה, חברה, ברוגע, בשלווה, בנעימות, עד הרבה. אם והיה פעם אחר פעם אתה מנסה להיות נחמד למישהו ולא זוכה לתגובה כמו שאתה מצפה לקבל, הגיע הזמן שתשמח. כיוון שזה אומר שהאדם הזה אולי לא רוצה קשר איתך, אז תאמר לעצמך, אני אשקיע באנשים אחרים. הרווחת זמן, הרווחת אנרגיה, להשקיע עם מקומות נכונים. קיבלת מתנה, אז תנצל אותה. אל תבכה על הדלת שנסגרה, שהרי דלתות אחרות נפתחות בזה הרגע. ולכן, האדם שסובל מכעסים פעם אחר פעם, כדאי לו לעזוב את המחשבות של מה אנשים אחרים צריכים לעשות. זה לא יתרום, עד רבה. זה גורם לצבור תינה, כעס ותסכול. ויותר מכך, אתה עוד תכעס עליהם ותנסה להוכיח אותם, ותנסה להסביר להם שאתה הצודק ואתה המשקיע ואתה הנחמד ואתה הנעים, והם הרי יגמדו את מה שאתה אומר. לא מרוע לב, פשוט מתוך ההרגשה שלהם. הם מרגישים שאתה אולי לא מספיק חשוב בעיניים שלהם. הם מרגישים שהם גם כן נותנים לך בתמורה. הם מרגישים שהם גם משקיעים. אדרבה, יהיו כאן מאבקי כוחות, לא הבנה והסכמה של הצד השני, כמה אתה נחמד והוא לא. הרי אפשר להיות בטוח שהם מבחינתם מרגישים שהם הצודקים והם הפועלים בחוכמה. שהרי האדם קרוב אצל עצמו והשוחד יעבר עיני חכמים. השוחד לא הופך את האדם החכם ללא חכם. השוחד הופך את האדם החכם לגאון. גאון שעכשיו הוא מנווט על פי השוחד שלו. אם כן, לכל אדם יש את השוחד שלו, הקרבה שלו לעצמו. ואדם לא רואה את הנגעים של עצמו, שהרי על כל פשעים תכסה אהבה. על כל פשעים, כל הטעויות שלו, תכסה אהבה שהוא אוהב את עצמו, והסלחנות שלו כלפי עצמו. ואם כן, הוא מרגיש שהוא צודק, מכיוון שהוא לא רואה את כל המגרעות שאתה מציין שאתה רואה בו. הרי הוא סובל משוחד, השוחד יעבר עיני חכמים. ואולי, אולי גם אתה סובל משוחד. אולי אתה סובל גם כן מאותה תסמונת, שעל כל פשעים תכסה אהבה. אולי גם אתה לא עירני לכל מיני מגרעות והתנהלויות לא נעימות שיש לך. אולי גם אתה משוחד. אולי גם אתה קרוב אל ההרגשה שלך, ואתה משוחד ואתה אומר, אם אני נחמד למישהו, הוא צריך להעריך את זה. אתה מרגיש שאתה נחמד אליו. השאלה היא, האם האדם שאתה נחמד אליו מרגיש גם כן את אותה הרגשה? אם לא, אז אולי אנחנו רק מרגישים שאנחנו נחמדים. ואולי אנחנו מאוד נחמדים, ובגלל זה הבעיה. אנחנו יותר מדי מעניקים לצד האחר את המסר שאומר, אתה יכול לנצל אותנו. אנחנו תמיד נהיה נחמדים, לא מצפים לשום דבר. אמנם מצינו זמנים שכן מותר לכעוס. אומר הרמב״ם בהלכות דעות פרק א' הלכה ז', לא יהיה אדם כמת שאינו כועס לעולם, אלא כן יכעס על הדברים שראוי לכעוס עליהם. אפשר לכעוס. השאלה היא, מתי? עד כמה? יש לבדוק, האם הכעס הוא שימושי? הכעס הוא ודאי יכול להיות שימושי. אומר הרמב״ם שאדם, לדוגמה, הוא איש ציבור, והוא רואה אנשים שהם חוטאים והוא לא כועס עליהם, הוא מעביר להם מסר של אדישות, הם בסדר במה שהם עושים. הדבר הנכון הוא כן לכעוס עליהם. ילד קטן רץ על הכביש, הוא לא יודע שמדובר על מעשה אסור. מנקודת המבט שלו, לא מגיע לו שנכעס עליו, הוא לא מבין מה הוא עושה לו טוב. אבל במקרה הזה, הכעס הוא הדבר הנכון ביותר. הכעס יהיה חשוב ויעיל. אמנם הוא לא מבין למה אנחנו כועסים עליו, שהרי הוא לא ידע שאסור לרוץ, אבל זה לגבי העבר. לגבי העתיד, הוא כן ידע מי כאן והאלך של הכביש לא רצים. ההתעוררות הרגשית בכל של הכעס תעביר מסר של חרדה ופחד לכביש לא רצים. המסר לא היה נקלט אם והיה, והיינו מדברים על זה בצורה רגועה, בצורה שליבה, בצורה עניינית, נסביר הסברים. עד רבה, כאן יש לבחור לבטא כעס. רמת הכעס וסגנון ההתבטאות יהיו בשליטה, ובכך יוכל האדם להפיק תוצאות חיוביות מהכעס. כשהאדם בוחר לבטא את הכעס, רמת הכעס וסגנון ההתבטאות שלו יהיו בשליטה שלו. אבל חשוב לומר שגם כאשר אנחנו רואים איזה שהם מפיקים חיוביים בנושא הכעס, בדרך כלל מדובר בכלי יותר בעייתי מאשר מקדם ומועיל. כי בדרך כלל אנחנו פוגשים את הכעס בצדדים הפחות חיוביים שלו. כדי שהאדם יוכל לרכך את הכעס שלו, חשוב לזכור שבזמן התפרצות הכעס, קשה לאדם להיזכר ביכולת שלו להיות שלב ורגוע. קשה לאדם לשכנע את עצמו שבזמן הזה כדאי לנטוש את יצר הנקמה שבוער באדם. כי האדם לא מעוניין לנטוש את הרגשות הסוערים בו. שהרי לדעת האדם הכועס, הכעס נוצר בגלל אי צדק שנגרם לו, ולכן מדובר מבחינתו ברגש עולם, אולי אפילו מוסרי הגיוני. הדחף של האדם להגן על הכעס שלו ולהצדיק אותו בקנאות הוא רגש חזק מאוד. בנוסף לכך, עצם הניסיון לבלום את זרימת הכעס מצריך הרבה רצון, הרבה השקעת אנרגיה. ולכן, ראשית, אדם שפוגש כעסים פעם אחר פעם, פעם אחר פעם, חשוב שיבין בשגרת החיים הרגועה שלו, מעין חשבון נפש, הבנה, הפנמה, שהדבר בכלל לא כדאי לו. יכול האדם לעשות רשימת יתרונות, וחסרונות של הכעס, הנקמה. יכול האדם לחשוב על תוצאות ארוכות טווח, וגם על תוצאות קצרות מועד. יעיין ברשימה, בזמנים רגועים, בזמנים שלווים. פעם אחר פעם, יהיה קל לאדם להפנים דווקא בזמנים רגועים ושלווים, את המחיר שהוא משלם על הכעס שלו, ואת התגמול האפסי שהוא מקבל, ולפעמים הוא לא מקבל תגמול עד רבה רק בזיונות. אמנם נכון שהרשימות הרגועות האלה הן לא עוזרות בזמן התפרצות הכעס, אבל מצד שני, הרשימות הפשוטות האלה שעושה אדם יתרונות של הרוגע, חסרונות של הכעס, כשאדם בצורה מודעת מכוון את עצמו, ממקד את עצמו לחשוב על זה בזמן רגוע, אז באותן רשימות פשוטות יש כוח לחדור אל מרכז החשיבה של האדם. וכשאדם מייצר מערכת חשיבה ברורה יותר, צלולה יותר, הדעה שלו היא איתנה יותר וחזקה יותר, אז כפי הדעה שלו תהיה הרגשה שלו. באופן כללי, בנוי האדם בכך שהוא עושה מה שנראה לו, יגרום לו להרגיש טוב, הוא מנסה לעשות מעשים שימנעו את ההרגשה הרעה שלו. או נמנע מלעשות כדי להרגיש טוב, נמנע מלעשות כדי להימנע מהרגשה הרעה. ככל שהאדם בזמני רוגע, בזמני שלווה, מפנים יותר את החשיבות שלה, רוגע, שלווה, והמעלה שלה לעומת מחיר הכעס, יהיה לו קל יותר להפנים. עד כמה רווחית היא ההימנעות מהכעס, וכך יוכל האדם לרכוש רצון חזק יותר להתנהג בצורה שליבה ועניינית. בזמנים רגועים, בזמנים שלווים, אז יכול האדם להפנים מידע, לא רק להבין אותו, אלא גם להרגיש את חשיבותו. כשאדם יודע שיש יתרונות ברורים להתנהגות שלווה, והוא גם כותב אותם, הוא מצליח להמחיש אותם לעצמו, לא רק להבין אותם שכלית, אלא גם להפנים אותם לליבו. הוא מפנים יותר ויותר, שאנשים יאהבו אותו יותר, ירצו להתקרב אליו יותר. הוא יהיה צפוי בהתנהגויות שלו, גם כשהוא כועס, הוא לא לגמרי יצא מכל פרופורציה. הוא ישלוט טוב יותר על הרגשות שלו, הוא יהיה רגוע יותר. לכן גם הוא יהיה שלם עם עצמו. אנשים יסתכלו עליו בצורה חיובית יותר, בוגרת יותר, שולט על עצמו יותר. לא כמו ילד מפונק שמרגיש שהוא חייב לקבל משהו, אז הוא מרשה לעצמו בכל מחיר להשיג מה שהוא רוצה. באופן טבעי גם תהיה לו השפעה רבה יותר על אנשים אחרים, מכיוון שאנשים רואים שאפשר להתנהל איתו בצורה הגיונית, דיון ענייני, לא על ידי דרישות, השתוללות, התקפי זעם. ובאופן טבעי הערכה של האנשים הקרובים אליו, הילדים שלו, הבעל או האישה, ההורים, החברים, כל אלה הערכתם לאותו אדם תלך ותגבר. ומצד שני, כשאדם כועס, המחיר שהוא משלם על הכעסים גבוה יותר מאשר הרווחים. ככל שאדם מפנים את הרווחים שיהיה לו מהתנהגות רגועה, הוא לא מפנים את זה בזמן התקף כעס, אלא בזמנים שלווים ורגועים. אז הוא מקבל יותר חשק ורצון למנוע מעצמו את המשך ההפסדים שנעשים באותה התנהגות קיצונית של התקפי כעס. אותו ניתוח ענייני של רווחים שאותם מרוויח האדם הוא שלב חשוב בהתמודדות עם הכעס. אמנם ישנם רווחים שיש לאדם כשהוא כועס, כך הוא מעביר מסר שהוא אדם לא פרייר, לא מנצלים אותו. הוא מראה שהוא לא ישתוק אם הוא לא מקבל מה שהוא רוצה. גם אם הוא לא משיג מה שהוא רוצה, יש לו את ההרגשה של נקמה, או הרגשה טובה של ביטוי כל הרגשות כמו שהם. אבל כל הרווחים שמפיקים מהכעס הם כעין ביחס להפסדים שצפויים בעקבות הכעס. כשאדם רואה את הרווחים שיש לו מהתנהגות חיובית, את ההפסדים שיש לו מהתנהגות של כעס, יש לו מערכת חשיבה ברורה יותר, בהירה יותר ובריאה יותר, שתחזק את ההפנמה, ובהמשך את התגובה יותר אוטומטית להגיב בפרופורציה, להגיב בצורה מידתית להתנהגויות שהן לא כמו שציפה האדם, לא כמו שרצה האדם. ועוד נקודה הקשורה לעניין. בהרבה מאוד מקרים האדם מתוך הכעס שלו, הוא לדוגמה מצפה שיבינו אותו, שיעשו לו, שיעזרו לו. הוא מצפה לכל מיני דברים, והוא לא מקבל את זה. ואז הוא כועס, והוא מתחיל להגיד כמה זה חשוב מה שהוא רוצה, וכמה הוא מצפה לקבל מה שהוא רוצה, וכמה חשוב לו לקבל מה שהוא רוצה, ואם הוא לא יקבל מה שהוא רוצה, כמה רע הולך להיות. והוא מתאר באותות ובמופתים כמה חשוב לו וכמה דרמטי אם הוא לא יקבל. ובטעות חושב האדם שאם והיה והוא ידבר בסגנון הזה, הוא באמת ישכנע את הצד השני. הוא באמת ישפיע על הצד השני. אבל זוהי הטעות. האדם לא כך יצליח להשפיע על הצד השני. האדם לא כך יצליח לשכנע את הצד השני. את הצד השני לא משכנעים בסגנון כזה. אדרבה, בדיוק הפוך. כאשר האדם רוצה משהו מזולתו, עדיף שידבר כמה שיותר קצר, לא לחזור על מסר פעמיים. אם לדוגמה, אדם רוצה מהחבר שלו, אישה רוצה עם בעלה, בעל רוצה מאשתו, טובה, בקשה זו או אחרת. לא כדאי לומר פעם אחר פעם, אני צריך שיותר תתייחס אליי, תיתן לי מה שאני רוצה, וזה מאוד חשוב לי, כי רק כך אני יכול לתפקד ולהיות נחמד, וכל מיני הסברים מדוע כל כך חשוב לאדם לקבל משהו כל כך רוצה לקבל. לא כדאי לומר את זה הרבה פעמים. לא כדאי לומר את זה יותר מפעם אחת, כי כשאדם אומר את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, הוא מעביר הרגשה שהמסר שהוא מבקש הוא כבד, הוא קשה, זה מורכב, זה מסובך, הוא רוצה כל כך הרבה דברים. האמת, הוא בסך הכל רוצה משהו אחד, אולי אפילו קטן. אבל הצד השומע, שומע כל כך הרבה בקשות ואמרות ורעיונות והסברים ולמה חשוב לו. לדוגמה, הבעל מבקש מאשתו שתהיה יותר סמכותית עם הילדים. היא מסבירה שזה קשה לה, והוא מתחיל להסביר כמה זה חשוב, בעיקר בדור הזה, בני אדם צריכים לשים גדרות וסייגים לעצמם, והסמכות של ההורים תעזור להשפיע על הילד, שהוא יגלה סמכות פנימית ויכולת שלו להירסן את עצמו בזמנים עתידיים בחיים שלו. אומר דברים נכונים, והוא מוסיף עוד כל מיני ראיות והוכחות והסברים למה ואיך וכמה. כל ההסברים האלה הם נהדרים להרצאה מקצועית. הם נהדרים להורים לשמוע אותם, אבל לא בין בעל לאישה, לא בין אישה לבעלם. המסר הזה הוא מורכב מדי בין שני אנשים. שהם קרובים וישנה מערכת ציפיות הדדית, מערכת תן וכך, וכאשר הוא אומר לה שהיא צריכה להיות יותר סמכותית ויותר החלטית ונחושה מול הילדים, היא מתחילה לשמוע כמה היא לא בסדר גם בתחום הזה וגם בתחום אחר וגם בעוד תחום. היא שומעת הרבה יותר ממה שהוא אומר, מכיוון שהוא כבד עם המסר הזה. הוא אומר את זה עוד פעם ועוד פעם, עם כל מיני הסברים, כל מיני ראיות. זה הופך את המסר למסובך יותר. אולי מבחינת הדובר, זה מסר עם יותר ראיות, מסר עם יותר הוכחות, מסר עם יותר הסברים. זה מה שנראה לדובר, וכאשר הוא כועס, כאשר הוא מתוסכל, הוא מגביר את עוצמת ההסברים שלו, הוא מגביר את משך ההסברים שלו, הוא מגדיל את הראיות לצדקת דרכו, מכיוון שככה האדם מרגיש בזמן כעס, חוסר צדק משווע, ולכן הוא מרשה לעצמו לכעוס, שהרי הוא הסובל באותו חוסר צדק. אבל הוא לא מודע לכך שככל שהוא ידבר, הוא רק ירחיק את התוצאה שהוא כל כך משווע לה, כל כך מצפה. ריבוי המילים, המלל, בזמן כעס, רק מגביר ומעצים את ההתנגדות של האדם השומע. מסר בין אנשים קרובים, בהרבה מאוד מקרים כדאי לומר אותו קצר, גם אם הוא לא מכיל את כל הראיות וכל הפרטים, מאשר מורכב, קשה, מסובך, עם כל הפרטים, אבל זה כבד לאוזניים של האדם השומע. הוא לא בנוי לזה, בכל אופן לא במצב הזה, הוא בטח לא בזמן מריבה המחלוקת, הוא בטח לא כאשר כועסים עליו. אז הוא רק עסוק בלהתגונן, בלהתנגד, בלסתור את הדברים שנאמרים לו. נקודה נוספת, בזמן שאדם הוא בהתקף של כעס, המחשבות שחולפות בראש שלו הן כמו סרט שמוקרן על מסך תלת מימדי. החדות, הצבעוניות של הדמיונות האלה הם חזקים ובעלי ההשפעה הגדולה. התמונות שמדמיין האדם לעצמו במוח, איך הפנים היו של אותו אדם שיצבן אותו, איך הוא אמר לו את זה, מה הוא הרגיש, מה הוא שמע, מה הוא הריח, כל פעם שהוא מדמיין לעצמו שוב ושוב מה שקרה, הוא כמו היינו אומרים מזריק לעצמו עוד פעם סערת רגשות. מי מייצר את הכעס הזה? האדם, הדמיון שלו. האדם הוא זה שמייצר לעצמו את התסריטים האלה במוח שלו. את התמונות האלה פעם אחר פעם. הוא חווה סערת רגשות. הוא כפוף מהתכווצות מתמשכת של שרירי הגב שלו. הגוף שלו מוצף באנדרנלין. לחץ הדם שלו עולה. המערכת החיסונית נחלשת, ואת כל זה עושה האדם לעצמו. לכן חשוב שהאדם ישנה את המחשבות שלו, את הדמיונות שלו. לא להתבשל עם אותם דמיונות. לעצור את הדמיונות, לא לאפשר להם להתחיל להתרוצת בראש. לחשוב על נושא אחר, יסיחנה מדעתו, לשוחח עם מישהו אחר, על מזג האוויר, לשמוע מוזיקה, להתקשר לחבר, לעשות הליכה, לקרוא ספר, לאפות לחם, לא משנה מה, העיקר להשיח דעת, להתעסק במשהו אחר. וככל שהאדם פחות יחזור ויראה לעצמו את התמונות האלה בראש שלו, הן יגיעו לעתים רחוקות יותר. הזיכרון הרגשי יכול להיות חזק במיוחד, עקשן במיוחד, אבל כדאי לבצע פעילות, עשייה, הליכה, ריצה, לדבר עם מישהו. פעילות גופנית יכולה להיות יעילה כי היא מנקזת את השערה שמשתוללת בתוך האדם לאפיקים מועילים. המחשבות של האדם, הרגשות של האדם והבחירה של האדם לעורר מחשבות חיוביות. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.